say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adi Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, חי בסיוון תשע"ט, י"ח בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. מסכת ערכין, דפים ה' וו'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. מיד מיד שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם וורטים לתורה שבכתב, פרשת השבוע, פרשת שלח. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. יש לדקדק מדוע יהושע נקרא יהושע בן נון, בחיריק, ולא בן נון, כפי שצריך לומר. אומר החתם סופר, רש"י בספר בראשית אומר, שהאות י' שהוסיף משה ליהושע נלקחה משמה של שרי, שנהייתה שרה. אבל האות י' שהייתה בשרה היא לא הייתה מנוקדת. ואילו כשהייתה אצל יהושע, היה עליה ניקוד שווה, יהושע, שווה תחת ה' ומאיכן נטל משה את שתי הנקודות הללו? אלא נטל שתי נקודות מהסגול שבבן נון והפכו לחיריק, ואת שתי הנקודות נתן ליהושע. באופן אחר יש לבאר על פי מה שכתב בעל הטורים על הפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל, המה. המילה המה, זה בגמטריה 50, מלמד שהיו שרי 50, שרי נון, וצריך להבין מדוע משה בחר למרגלים דווקא שרי 50. ואפשר לבאר זאת על פי המבואר בגמרא במסכת ברכות דף דלת עמוד ב', אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי יושבי ביתך? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, דכתיב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. על כל פנים נמצא שעות נון מסמלת נפילה, ומשום כך לקח משה שרי נון, כי ידע שיבואו לידי נפילה, והעדיף שאנשי נפילה ייפלו ולא ייפלו אנשים גדולים. ויש לרמז על כך את הכתוב, שלח לך מרגלים, לך עולה מניין 50. אמנם משה רבינו ידע שיהושע יבין את זאת, ולכן התפלל עליו כי יושיעך מעצת מרגלים שלא ייפול יחד עמם. זהו שנרמז בשמו של יהושע, יהושע בן נון, יהושע שהבין את הנון. ועוד וורט אחד מסופר בגמרא, במסכת סוטה דף למדהי, שכלב ראה שיהושע רצה לעשות את העם, אבל העם השתיקו בנזיפה, ואמרו לו, דין ראש קטילה ימלל, מי שראשו קטוע שאין לו בנים ליטול חלק בארץ, הוא ידבר בפנינו? ולכן כלב התחכם ועשה עצמו כאילו הוא מתרעם על משה, כמבואר ברשי, ויעש כלב. ולכאורה דברי העם תמועים, מאחר ואין לו בנים, אין לו נגיעה כלפי ירושת הארץ, ואין לו צאצאים שירשו את הארץ. אז עד הרבה, היה להם לשמוע דווקא את דברי יהושע. אלא שהגמרא ביבמות דף סמך דלת עמוד א' דורשת מאברהם ושרה, שאדם שיושב עם אשתו 10 שנים בלא בנים יכול לגרשה. ואף על פי שאברהם שעה עם שרה הרבה יותר מ10 שנים, יש לחשב את 10 השנים משנה שבאו אל ארץ ישראל. ונאמר שם מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. והטעם הוא מפני שארץ ישראל מסוגלת לבנים. ונמצא שהטעם שדברי יהושע לא נפלו על אוזני העם, ומפני שסברו שיהושע רוצה ומשתקק להיכנס לארץ יותר משאר המרגלים, שכן הוא ראש קטיע, ואין לו בנים ורוצה שיוולדו לו בנים בזכות ישיבת הארץ. כך מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. לפי זה ייתכן למזג ביור נוסף בפירוש רשי שם בכוונת דברי העם, דין ראש קטיע ימלל, שהם נראים כדברי חידה על פי הידוע, שהאות י' של יהושע נלקחה משרי שנהפך שמה לשרה, והנה הטעם שנשתנה שמה של שרה הוא כדי שתוכל להוליד ילדים. כך מביא הזוהר הקדוש, ונמצא שהאות י' שנלקחה משרה, היא בעצם מסוגלת למניעת ילדים חס ושלום. ואולי משום כך לא היו בנים ליהושע. זה מה שאמרו העם, דין ראש קטיה ימלל, מי שראש שמו דהיינו האות י' כתועה, כלומר פגומה וחסירה, שהרי נתלה משרה יעקרה, הוא, האיש הזה לא יכול להסות אותנו, שכן ודאי, שהוא רוצה להיכנס לארץ כדי שיוולדו לו בנים, כפי שאירה עם שרה. ייתכן שנקטו לשון ימלל על פי דברי שרה, ממילל לאברהם הניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לסכוניו. שכך אמרה לאחר שנושעה בבן, והעם רמזו ליהושע שמי שנטל משרה את האות יוד, אינו יכול למלל ולומר כי ילדתי בן. תדע, אביא לך ראיה שהפעם היחידה שנזכר בתורה לשון מלל, ובדברי שרה הללו. אלה מוריי ורבותיי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת שלח לך. וכעת, בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ד' במסכת אירחין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה על דף ד' הייתה, מה החידוש שהכל חייבים במצוות זימון כהנים לוויים וישראלים? והתשובה החידוש הוא, באופן שהכהנים אוכלים תרומה או קודשים והזר אוכל חולין, שלא אומרים בו איל ואין הזר יכול להצטרף לאכילת הכהן, אין מצטרפים עמו גם לא לזימון, אלא כיוון שהכהן יכול להצטרף לאכילת הזר, לאכול חולין איתו, מצטרף עמו לזימון. שאלה שנייה, מניין לומד רבן יוחנן בן זכאי שהכהנים מחויבים במחצית השקל, והתשובה, הוא דורש זה ייתנו, זה בגמטריה י"ב לרמז על י"ב שבטי ישראל שמחויבים במחצית השקל. שאלה שלישית, מה הדין האומר ערך זכר עליי בסתם? התשובה, נותן 5 שקלים, שזהו הסכום המועט ביותר אצל זכר, כך בתוספות. שאלה רביעית, מדוע המעריך בסתם אינו מחויב לתת את השיעור הגבוה ביותר, דהיינו 50 שקלים, והתשובה, משום שתפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. שאלה חמישית, מה דין המעריך עבר אחד באדם ומיניים, והתשובה, בעבר שאין השמה תלויה בה, אינו מתחייב כלל שנאמר בערכך, ואילו בעבר שהנשמה תלויה בו מתחייב בערך כולו שנאמר נפשות. שאלה אחרונה על דף דלת, האם ניתן להעריך גוסס ומיניים, והתשובה, לא, לפי שנאמר והעמיד והעריך, והגוסס אינו בכלל העמדה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף דלת במסכת אירחין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חי בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ה' וו' במסכת אירחין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד. מן המילים, אמר מר, בערכך לרבות ערך סתם. מן המילים הללו בשיאה עת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף ד' עמוד א', הביאה הגמרא ברייתא על האמור במשנתנו הכל נערכין, שהמילה הכל באה לרבות מנובל ומוכה שכין, פירשה ברייתא מאיזה פסוק למדנו את הדין הזה. כעת חוזרת הגמרא ומבארת את כל דברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם, שנינו בתחילת הברייתא לאל בדף ד' עמוד א', שתיבת בערכך באה לרבות שהמעריך ערך סתם, דהיינו שלא פירש ערכי עליי או ערכו של פלוני עליי, אלא אמר סתם, הרי עליי ערך, חייב. מבררת הגמרא מהי ערך סתם, מהו חיובו של מי שהעריך ערך סתם. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, האומר ערך סתם עליי, נותן לה הקדש כפחות שבערכין, כמו הערך הקטן ביותר האמור בפרשת אירחין. וכמה הוא הפחות שבערכין? 3 שקלים, שזהו ערך נקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. שואלת הגמרא, מניין לנו שהאומר סתם ערך עליי מתחייב כפחות שבערכין, ואימא, שמה יש לומר שהתחייב כערך הגדול ביותר האמור בפרשת ערכין, משום שספק איסור להחמיר, והיינו 50 שקלים שהוא ערך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה. בשיבה הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת. אם אתה תופס את המרובה וסובר שערך סתם הוא 50 שקלים, אין דין זה ודאי בידך, משום שיש להקשות עליו שהיה לך לתפוס את המועט. אבל תפסת מועט תפסת, אם אתה תופס את המועט וסובר שערך סתם הוא 3 שקלים, דין זה ודאי הוא בידך. משום שאף מי שמקשה לך, שהיה לך לתפוס את המרובה, הרי אינו חולק על המועט שתפסת, אלא רק מבקש להוסיף עליו. והחסדי דוד מבאר, שנינו במסכת נדרים להפכי עמוד ב', סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל, דהיינו, שאם אומר שאינו יודע לאיזה ערך כיוון, ודאי שאינו יוצא ידי נדרו אלא בערך הגדול. אבל אם נותן את הפחות שבערכין, מהימן לומר שלזה נתכוון. ולשון לא תפס את הכוונתו, שאף אם תפס הגזבר את הערך הגדול, מוציאים מידו. שואלת הגמרא, כיוון שיש לנו לתפוס את המועט, מניין לנו שפחות שבערכין הוא 3 שקלים, ואימא אולי תאמר שהוא שקל אחד, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חפה בפרשת ערכין, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, שיש ערך שהוא שקל אחד. משיבה הגמרא, ההוא הפסוק הזה מדבר בהישג יד הוא דכתיב. כלומר, ערך זה של שקל נאמר רק באופן שאין משגת יד המעריך ליתן את מה שהעריך, שאז מעריך הכהן את חיובו לפי מה שמשגת ידו לתת, ומלמד הפסוק שמכל מקום, המינימום הוא שקל אחד, אין ערך זה יכול להיות פחות משקל אחד. אבל הערכים הקצובים בפרשה אין מהם פחות מ3 שקלים. מקשה הגמרא והלה מאחר שסברה לפרש נדר של ערך סתם, כפי הפחות שבערכין, שכן תפסת מרובה לא תפסת, ואילו תפסת מועט תפסת, קרא למה לי, למה נצרח לי הפסוק בערכך לחייב ערך סתם, הרי ודאי שחייב לתת כפי שדבריו מתפרשים. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, המילה בערכך נצרכת לומר שהמעריך ערך סתם, אינו נידון בהישג יד, כלומר, שאפילו אם אין ידו משגת לתת 3 שקלים, אין הכהן מעריכו בפחות מזה, ואינו יכול להיפטר בשקל אחד. ומה היא טעמה? מהו הטעם שאינו נידון בהישג יד? משום שאומר ערך סתם, הרי הוא כמפרש דמי. כאילו אמר בפירוש, הרי עליי 3 שקלים, שהרי הוא יודע שהערך הקצוב הקטן ביותר הוא 3 שקלים, וודאי לזה נתכוון. ואין זה דומה למי שאמר ערכו של פלוני עליי, שאין מוכח שהתכוון לתת ערך מסוים, שהרי אין הכל יודעים את שנותיו של אותו פלוני, וזה לא כאומר 50 שקלים עליי, ולכן הוא נידון בהישג יד, שהרי לא נתחייב סכום מפורש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, לומר שאין נידון בהישג יד, גם כשאמר ערך פלוני עליי, הרי יודע הוא שאותו פלוני אינו פחות מבין חודש, ואם כן הרי יודע שנתחייב לפחות 5 שקלים, ואף על פי כן הרי הוא נידון בהישג יד ונפטר בשקל אחד. פרשים התוספות שזוהי גזירת הכתוב שנידון בהישג יד, גם אם פירש ואמר ערך פלוני בן 20 שנה עליי. אבל כאשר אמר ערך סתם, הרי הוא כאילו אמר, הרי עליי 3 שקלים, שבזה אין גזירת הכתוב שנידון בהישג יד. ויהיה הגמרא גרסה הפוכה בתירוץ הזה. איקא דאמרי יש שאמרו את תשובת רבא ברבוע בלשון אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע. המילה בערכך נצרכת ללמד שאף המעריך ערך סתם, הרי זה ככל ערך, ונידון בהישג יד. שאם אין לו 3 שקלים, מעריכו הכהן כפי הישג ידו, גם בשקל אחד, ונותן המעריך כשיעור זה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא שנידון בהישג יד ככל ערך, ומדוע נצרך פסוק מיוחד ללמד זאת? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתי מה שמה תאמר, שהמעריך ערך סתם, הרי הוא כמפרש דמי, כאילו אמר במפורש, הרי עליי 3 שקלים, שבזה אין שייך להעריכו בהישג יד, לכן כמה שמלן, לכן מלמדנו הפסוק שאין זה כך, אלא אף המעריך ערך סתם נידון בהישג יד. ומהו טעם המחלוקת של הלשונות? הלשון הראשונה סוברת כדעת הרעבד, בהלכות ערכין פרק ג' הלכת ת', שבדמים אין דין הישג יד, משום שדין הישג יד הוא גזירת הכתוב שנתחדשה רק בערכין. שבערכין שהן כמו כנס חסה התורה עליו לדון בהישג יד, ולפי זה גם בערך סתם אין דין הישג יד. הלשון השנייה סוברת כדעת הרמב״ם שבדמים אין דין הישג יד משום שהנודר הרי הוא כמפרש, ולפי טעם זה בערך סתם יש דין הישג יד שהרי אינו כמפרש. והערת הגמרא את המשך הברייתא. למדנו בברייתא דבר אחר, מה דורשים מהמילה בערכך? ערך כולו הוא נותן, המעריך מתחייב רק כשהעריך את כל הנערך, ואינו נותן ערך דמי איברים, ואין המעריך מתחייב כאשר אמר ערך ידי עליי. בקשה הגמרא, והפיקטי לערך סתם, הרי הברייתא לאל הוציאה את המילה בערכך לרבות ממנה ערך סתם, אז איך לומדת כאן הברייתא דין נוסף מאותה מילה? משיבה הגמרא, קרי בי ערך בערכך. יכול היה הפסוק לכתוב ערך, ומכך כבר היה משמע לרבות ערך סתם. כתב הפסוק ערכך להוסיף ולדרוש שאינו נותן ערך איברים. אילו התוספות בדיבור המתחיל, קרי בי ערך, מפרשים שערך נצרך לגופו, וכתב הכתוב בערכך שני ריבועים, האות ב' והאות כף, לדרוש את שתי הדרשות, ערך סתם ושאינו נותן ערך איברים. על כך מוסיפה הברייתא, כיוון שנתמעט שאין חיוב ערכין על איברים, יכול היית לפרש שאני מוציא אפילו דבר, אפילו איבר, שהנשמה תלויה בו, שאף אם אמר ערך ראשי עליי לא נתחייב. תלמוד לומר, מלמדנו הפסוק נפשות, שהערך תלוי בנפש, ואם העריך עבר שהנשמה תלויה בו, נותן את ערך כולו. מבארת הגמרא את המשך הברייתא שלמדה מהמילה נפשות, שאפשר להעריך רק מי שנפשו בו ולא את המת. מקשה הגמרא והפיקטי, והרי הברייתא לאל הוציאה את התיבה הזו ללימוד אחר, לרבות עבר שהנשמה תלויה בו, אז איך לומדים כאן מהתיבה הזו? דין נוסף, דין אחר. משיבה הגמרא, קרי בי נפש, נפשות. יכול היה הפסוק לכתוב נפש כדי ללמד שיש ערך לעבר שהנשמה תלויה בו. ומכך שכתוב נפשות, משמע שכוונתו ללמד עוד דין, ואיינו להוציא את המת. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, כיוון שלימד הפסוק שלמת אין ערך, אם כן הוציא רק את המת ולא הוציא את הגוסס, כיוון שיש לי לסבור שלגוסס יש ערך משום שהוא בכלל נפש, לכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, העמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, שכל שאפשר להעמידו לפני הכהן שיעריכנו יש לו ערך, וכל שאי אפשר להעמידו, כגון גוסס, אין לו ערך. מקשה הגמרא, יחי, אם כך מת נמי תיפוק לימי והעמיד והעריך, גם מת עצמו תלמד אותו מהמילים והעמיד והעריך, שהרי גם מת אי אפשר להעמיד, ומדוע נצריכה ברייתא לאל למעטו מהפסוק נפשות? משיבה הגמרא, אחי נמי, אכן כך, מת מתמעט מלימוד זה, ואין נצרך לזה הפסוק נפשות. ואין לנפש נפשות, למה לי? אם כן, מדוע כתב הפסוק נפשות ולא כתב נפש? כי הרי ימי הכתוב נפש, בזה היה די ללמד שיש ערך לעבר שהנשמה תלויה בו. מה כוונתו ללמד בעיתור הזה? התשובה, כדבעינן למי מרקמן, כמו שרצוננו לומר להלן, שנצרך הפסוק הזה לרבות מנובל ומוקה שכין. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, שנינו בברייתא דבר אחר, המילה נפשות נצרכת בלשון רבים, משום שמי הכתוב נפש בלשון יחיד, היה משמע שאין לי אלא אדם אחד שהעריך אדם אחד. אבל אדם אחד שהעריך מאה, מניין לי לרבות שמתחייב בערך כולם באופן הזה? תלמוד לומר, מלמדנו הפסוק נפשות בלשון רבים, שנתחייב בערך של כולם, אף כשהעריך רבים כאחד. ועוד שנינו בברייתא דבר אחר, המילה נפשות נצרכת, משום שאם היה כתוב איש כי יפלי נדר בערכך נפש, היה משמע שאין לי אלא איש שהעריך בין איש בין אישה, שנתחייב. אבל אישה שהעריכה איש ואישה שהעריכה אישה, מניין שמתחייבת בזה? תלמוד לומר, לכך כתב הפסוק בערכך נפשות, לומר שכל נפש יכולה להעריך. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, דבר אחר, המילה נפשות בלשון רבים נצרכת להביא לרבות מנובל ומוקה שכין שיש להם ערך, שכן היה מקום למעתם מעקש המילים נדר בערכך כמבואר לאל. מקשה הגמרא והפיקטי להנח, והרי הברייתא כבר הוציאה את המילה נפשות לדרשות שנתבארו לאל, לאחד שהעריך מאה אנשים ולאישה שהעריכה, אז איך אפשר ללמוד ממנה גם את הלימוד הזה? משיבה הגמרא, הנח לא צריך יקרא, דרשות אלו אינן צריכות את הפסוק נפשות. מה הייתה מה? מדוע אינן צריכות? שקולו ויבואו כולם. היה אבץ גורס כאן שקולינן. דהיינו, די במילה נפש ללמד את שלוש הדרשות הללו. עבר שהנשמה תלויה בו, אדם שהעריך מאה, ואישה שהעריכה. וגם אין צריך לכך ג' פעמים את המילה נפש, כיוון שהדרשות שקולות בשווה, ויש ללמוד את שלושתן מהמילה נפש אחת. כלומר, אף שבדרך כלל אין לדרוש יותר מדרשה אחת מפסוק אחד, כאן יש לדרוש את שלוש הדרשות הללו, משום שאין לנו יודעים איזו דרשה לא לדרוש, שהרי כולן משתמעות בשווה מן הפסוק, ואם כן כוונת הפסוק היא להשמיע את כולן. ואם כן, כי יצטרך קרא מה שנצרכה המילה נפשות בפסוק, לרבות שיש ערך למנובל ומוקה שכין, הוא די יצטרך. לזה צריך לשון רבים של נפשות. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא, מה שנאמר בפסוק והיה ערכך הוא מיותר, כדי לרבות טומטום ואנדרויגנוס לדמים. שאף שאין להם ערך, יש להם דמים שהתחייב עליהם, האומר דמיו עליי, ואינם מתמעטים מהעיקש נדר בערכך כמבואר לאל. מקשה הגמרא, דמים למה לקרא? מדוע נצרך פסוק לעניין זה שהתחייב האומר עליו דמיו עליי, הרי אף אם לא יהיה דינו אלא כדמי דקלה, כדמי דקל יש לנו דר להתחייב בדמיו. שהרי אילו אמר דמי דקלה עליי, דמי דקל עליי, מי לא יעיב? האם אינו מחויב לתת? ואם כן, ודאי שאין דין טומטום ואנדרויגנוס גרוע מדין דקל, שאף שאינו נערך מכל מקום, יש לו דמים, ואף שהוקשו ערכין לדמים, וטומטום ואנדרויגנוס אינם בערכין, מכל מקום יש לומר שיש להם דמים שהרי אינם גרועים מדמי דקל, והיקש נדר בערכך בא ללמד דינים אחרים. מדרצת הגמרא, אמר רבה, ותוספות גורסים לקמן בדף ה' עמוד א', דיבור המתחיל והא, רבה. אם כן אמר רבה או רבה, הפסוק אמנם לא נצרך ללמד שיש להם דמים, אלא לומר שנידון בכבודו. שאם נדר אדם דמי אחד מעבריהם שכבודם תלוי בו, כלומר שהנשמה תלויה בו, כגון שאמר אדם דמי ראשו של טומטום זה או אנדרויגנוס זה עליי, נתחייב בדמי כולו. ורבנו גרשו מפרש שאם נדר דמי עבר מסוים, נידון לפי חשיבות העבר, שאם הוא עבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו, ואם זה עבר שאין הנשמה תלויה בו, לא נתחייב כלום. ונצרח לזה פסוק, שכן סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, כיוון שנדר בערכך כתיב, הקישה כתוב נדרים לערכין לומר, שכמו שבערכין נידון בכבודו כך בדמים, נידון בכבודו, והדין של נידון בכבודו יתחדש בכתוב לעניין ערכין, היינו מה ששנינו בברית הליל, בדף ד' עמוד א', שמהפסוק בערכך נפשות למידים, שמי שעריך עבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו, ואם העריך עבר שאין הנשמה תלויה בו, אין ערך לעברים. ודין זה נלמד מערכין לדמים על ידי היקש, נדר בערכך. כך מסבירים דברי המחוקק והסטייפלר בקהילות יעקב. אז מכן מסבירה הגמרא ומתרצת, צריך את הפסוק הזה, כי היה עולה בדעתך לומר, כיוון שנדר בערכך כתיב הקיש הכתוב נדרים לערכין לומר, שכמו שבערכין נידון בכבודו, כך בדמים נידון בכבודו. ואם כן, כל שישנו בפרשת ערכין ישנו בדין שנידון בכבודו בנדרים, וכל שאינו בפרשת ערכין כגון טומטום ואנדרויגנוס, אינו נידון בכבודו, אינו בדין של נידון בכבודו בנדרים, ולכן נצרך פסוק ללמד שאף מי שאינו בפרשת ערכין כטומטום ואנדרויגנוס, ישנם בדין של נידון בכבודו בנדרים. זאת אומרת שהפסוק גילה לגבי טומטום ואנדרויגנוס, והוא הדין לכל דבר שאינו בערכין, שאף על פי כן נידון בכבודו. מה כשאביי על דברי רבה אמר לאביי, ודלא איתי בערכין, מי שאינו בפרשת ערכין, מי נידון בכבודו וכי נידון בכבודו? והתניה, והרי שנינו ברייתא, שמופיעה בתוספתא, האומר ראש עבד זה הקדש, ראש עבד זה שהוא שלי הוא יהיה הקדש, הרי הוא הבעלים והקדש שותפים בו בעבד, כלומר חלה הקדש על חציו. ואומר לחברו, ראש עבד זה מכור לך, משמנין ביניהם, עושים שומה כמה שווה העבד, ויחלקו בדמיו. ובעצם אין חילוק בין הדין הקודם לדין הזה, שבשניהם המקדיש הוא המוכר, וההקדש או הקונה שותפים בעבד. ולרשי קשה, מדוע פה הוא כותב שותפין, ופה הוא כותב משמנין. המשיכה הברייתא ואומרת, וכן האומר ראש חמור זה הקדש, הרי הוא הבעלים והקדש שותפים בו בחמור. והאומר לחברו, ראש חמור זה מכור לך, משמנין ביניהם, עושים שומה ויחלקו את דמיו. אבל האומר ראש פרה זו מכור לך, לא מכר אלא ראשה של פרה, ולא עוד, אלא אפילו באומר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש אלא את ראשה. ואמר רב פאפה, טעם החילוק בין פרה לבין עבד וחמור, דה מזדה ון רישה דתורה בבית הבכה. הרי ראש פרה הוא דבר הנמכר בפני עצמו, בבית המטבחיים, ואם כן, ודאי כוונתו למכור או להקדיש רק את הראש. אבל ראש עבד או ראש חמור אין דרך למכור, ולכן ודאי כוונתו היא למכור ולהקדיש את חציו. מסיים הבית את הקושייה, והחמור ופרה, ליטנו בפרשת ערכין, הם אינם בפרשת ערכין, שכן אי אפשר להאריך פרה או חמור. ומבואר כאן, שאין הם בדין נידון בכבודו. שהרי אם היו בדין זה, היה המקדיש את ראשם מתחייב בדמי כולם, ולא רק דמי חצי החמור וראש הפרה. ואם כן, אין לומר שכוונת הברייתא לאל שדרשה מ"והיה ערכך", היא ללמד שאף מי שאינו בפרשת ערכין נידון בכבודו. ולמרות שרב פאפה נתן טעם מדוע מחר רק את ראש הפרה, הטעם הזה מועיל רק אם נאמר שאינו נידון בכבודו. שכן, אם יש לימוד מפסוק שנידון בכבודו, לא היה מועיל הטעם שראש פרה נמכר בפני עצמו. משיב רב עליה ביי, ולטעמך גם לשיטתך שמי שישנו בערכין נידון בכבודו ומי שאינו בערכין אינו נידון בכבודו, תיק שלך יהיה קשה לך מדין עבד שהוזכר בברייתא שהבאת. תאי תאי בערכין, עבד ישנו בערכין, כפי ששנינו לעיל בדף בית עמוד א', והי נידון בכבודו כמבואר בברייתא של אוכל ההקדש על כולו. אלא בהכרח, הקושייה הזו ומה שהקשיתה עליי לא קשיה, היא אינה קשה, שכן יש לפרש, המה שאמרה הברייתא שאין עבד, חמור ופרה נידונים בכבודם זהו בקודשי מזבח, כשהקדיש ראש עבד או חמור זה לדמי עולה, ובזה לא נאמר הדין שנידון בכבודו, והמה שפירשתי בברייתא להל שאף מי שאינו בערכין כטומטום ואנדרוגנוס שהם נידונים בכבודם, זהו בקודשי בדק הבית, שאמר דמי ראשו של טומטום זה לבדק הבית, שכן הפסוק נפשות שממנו למדה הברייתא להל שהמעריך עיוור שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו, כתוב לגבי ערכין שהם קודשי בדק הבית, ולכן גם הדין שבנדרים נידון בכבודו הוא רק בנדרי בדק הבית. עכשיו מקשה הבאי על תירוצו של רבא. במה יוקמת? איך העמדת את הברייתא ראש עבד זה בקודשי מזבח? אם כן, האם הסיפה, אמור ופרש את הסיפה של הברייתא הזו, שנינו בה, ולא עוד, אלא אפילו אמר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש בה אלא ראשה. ואם אכן מדובר שהקדיש ראשה למזבח, המים, מדוע הדין הוא שאין לה הקדש בה אלא ראשה? הרי צריך להיות הדין שתפשוט קדושה בחולה. בכל הפרה, שהרי פרה ראויה להקרבה. מי לא תניה, אם לא שנינו בברייתא, במסכת חולין דף סמכתת עמוד ב' ובמסכת תמורה דף י' א' עמוד ב' ובמסכת קידושין דף ז' עמוד א', האומר רגלה של בהמה זו עולה, יכול הייתי לומר שתהה הבהמה כולה עולה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב האמור בספר ויקרא פרק זך פסוק ת', ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש, שנדרוש מכך שרק חלק ממנו יהיה קודש ולא כולה יהיה קודש. והיינו באופן שהקדיש את רגלה, שאין כל הבהמה קדושה. ועדיין יכול הייתי לומר שתיצא הרגל לחולין על ידי פדיון שיבדה אותה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, היא יהיה, ומשמעו בהווייתה, תהה, תישאר בהוויית קדושתה. ואין לפדות את קדושתה. דהיינו, קדושת העבר, קדושת הגוף שאין לפדותה, ולא קדושת דמים שאפשר לפדותה. הכיצד? אז מה עושים? כיצד הוא דינה? תמחר הבהמה לצורכי אנשים שהם חייבי עולות, דהיינו למי שנדר להביא קורבן עולה, ודמי החולין, שהרי לא הקדיש את כולה, חוץ מדמי אותה עבר שבא, שהקדיש, שכיוון שהוא קדוש בקדושת הגוף, אינו נפדה, ואינו רשאי לקחת את דמי העבר הזה, שכן אין אדם רשאי למכור את עולתו, ואם מחר את עולתו, היא אינה מחורה, כאמור במסכת פסחים, דף פי תת עמוד ב'. גם העבר הזה, כיוון שירדה לו קדושת הגוף, אין המוכר יכול למוכרו, ונמצא שהבהמה היא של הלוקח, חוץ מעבר זה שהוא של המוכר. אלו הם דברי רבי מאיר. והגמרא במסכת תמורה בדף י' א' עמוד ב' מקשה, אם כן נמצא שמקריב הלוקח עולה חסרת עבר, שהרי עבר זה אינו שלו אלא של המוכר, והוא קרב לנדרו של המוכר. והלוקח הרי נדר להקריב עולה שלמה. ותרץ את הגמרא שמדובר שהלוקח לא נדר הרי עלי עולה, אלא הרי עלי עולה בחייה, כלומר שלא נדר להקריב עולה שלמה, אלא רק להקריב לעולה את כל האיברים שהנשמה תלויה בהם. והמוכר הרי שיער לעצמו עבר שאין הנשמה תלויה בו. כמבואר לכמן בסוגייתנו שבזה מדובר. ואילו רבנו גרשום מפרש את דמי החולין חוץ מדמי אותו העבר שדמיו קדושים. אלה כאמור דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לא אומר רגלה של בהמה זו עולה, שפושט את הקדושה מרגלה לכולה וכולה עולה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. המילה יהיה היא מיותרת, כי היה לפסוק לומר כל אשר ייתן ממנו להשם קודש. לרבות את כולה, שאף שיקדיש חלק ממנה כדכתיב ממנו, יהיה כולה קודש. ואילו המלבים פירש שממשמעות הפסוק דורשים זאת, שאף אם לא נתן להשם אלא ממנו, דהיינו מקצתו, מכל מקום כולו יהיה קודש. והמלבים מוסיף שהדיוק של רבי מאיר הוא מכך שנכתב יהיה בלשון זכר, שמשמע שמדובר על העבר ולא על כל הבהמה. והדיוק של רבי יוסי מכך שנאמר יהיה קודש ולא יקדש, ומשמע שכל הבהמה תהיה קודש. ומה שאמר הכתוב יהיה בלשון זכר, אין זה דיוק, שכן מצינו לשון יהיה על נקבה. כגון, כי יהיה נערה בתולה, האמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק חב ג'. מבאר את הגמרא, ואפילו למאן דאמר, אפילו לדעת רבי מאיר, וגם רבי יהודה, הסובר, שאין כולה עולה, מבואר במסכת תמורה דף י' א' עמוד ב', דהני מילי דין זה אינו, אלא באופן דאקדיש דבר, שאין הנשמה תלויה בו. הקדיש עבר שאין הנשמה תלויה בו כגון רגל. אבל אם הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, גם רבי מאיר מודה שקדשה כולה. והיינו מריבוי הפסוק. ואם כן, שואל אביי, איך אתה רב המעמיד את הברייתא, שנאמר באמר ראש פרה זו הקדש, אין לה הקדש אלא ראשה בקודשי מזבח, הרי בקודשי מזבח פושט את הקדושה בכולה, שכן ראש הוא עבר שהנשמה תלויה בו. מתרץ רב הלא קשיה. זו לא קושיה, הברייתא הזו שמבארת שפשטה קדושה בכולה מדברת כשהקדיש בקדושת הגוף. דהיינו שאמר ראשה של בהמה זו עולה, ואז פושט את הקדושה בכולה משום שצריך לשחוט את הראש לשם עולה, ואינו יכול לשחוט את הראש לשם עולה ואת הגוף לשם חולין, שהרי אסור לשחוט חולין בעזרה. כך מסבירה בינו גרשום. והברייתא לאל שאמרה שהמקדיש ראש פרה אין לה הקדש אלא ראשה, מדברת בקדושת דמים לגבי מזבח, שאמר ראש פרה זו עליי לדמי עולה, כלומר שהתחייב להביא עולה בדמי ראש הפרה. ואי אפשר לפרש שהקדיש קדושת הגוף, שהרי בברייתא זו מוזכרים גם עבד וחמור שלא שייך בהם קדושת הגוף. על זה אמרה הברייתא שאין חייב יותר מדמי ראשה. מקשה אבא אלי רבה ואמר הוא דאמר, והרי כבודו בעצמו, דהיינו רבה, אמר במסכת מורה בדף י' עמוד ב' שהמקדיש זכר לדמיו, איל זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. והיינו שכיוון שהוא ראוי להקרבה, מתוך שחלה עליו קדושת דמים, חלה עליו גם קדושת הגוף. ואם כן, גם במקדיש ראש פרה לדמי עולה, יש לנו לומר שכיוון שהוא ראוי להקרבה, מתוך שחלה עליו קדושת דמים, תחול עליו קדושת הגוף, מתרץ רבה לא קשיה. מה שאמרתי שהמקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף, זהו באופן דאקדיש כולה, שהקדיש את כל הבהמה, ואילו מה שאמרה הברייתא שהמקדיש ראש פרה לדמיו, הרי זה קדוש קדושת דמים, ולכך אין לה הקדש אלא את ראשה, מדובר דאקדיש חד עבר, הקדיש רק עבר אחד, שכשהקדיש את כל הבהמה אנחנו אומרים מתוך, דהיינו מתוך שירדה לה קדושת דמים, ירדה לה גם קדושת הגוף, אבל כשהקדיש רק עבר אחד, אין לנו אומרים שני מתוך, דהיינו מתוך שהקדיש עבר אחד נתקדשה הבהמה כולה, ומתוך שקדשה כולה קדושת דמים, קדשה כולה גם קדושת הגוף. בגלל ששתי סברות של מתוך אנחנו לא אומרים. מה כשאביי, והרי באופן שהקדיש רק חד עבר, הקדיש עבר אחד לדמיו, נמי איבאוי איבאי אלן. גם בזה הסתפקנו מהדין, האם מתקדשת כולה קדושת הגוף או לא. כלומר הספק הוא האם אומרים שתי סברות מתוך או לא. דבאי רבא, הרי הסתפק רבא במסכת מורד אף י' עמוד ב', הקדיש עבר לדמיו, מהו? האם קדושה כל הבהמה בקדושת הגוף או לא? דהיינו, האם אומרים שמתוך שחלה קדושת דמים על העבר, חלה עליו גם קדושת הגוף, ומתוך שחלה קדושת הגוף על העבר תחול על כולה, או שלא אומרים את הסברה מתוך פעמיים? ואם כן, איכן הוא אומרים בראש פרה כדבר פשוט שאין כולה קדושה בקדושת הגוף? כי אם אכן מוכח מהברייתא שאין קדושת הגוף פושטת בכולה, מדוע הסתפק בזה רבא ולא פשט מן הברייתא? מתרץ רבא, כי באי אלן מה שהסתפקנו פה, זה בעיל תם, בלא מום, שבזה יש לומר שפשטה קדושת הגוף בכולו, משום שהוא ראוי לקדושת הגוף, דהיינו להקרבה. אבל אחר כאן ודאי לנו שאין קדושת הגוף בכולו, שכן מדובר בבעל מום שאינו ראוי להתקדש קדושת הגוף, שהרי הברייתא הזכירה פרה דום ידי חמור, בדומה לחמור, שאינו ראוי לקדושת הגוף, אם כן ודאי שמדובר בפרה בעלת מום. כשהבאי בעל מום, נמי איבאוי איבאילן, הרי גם בבעל מום נסתפקנו עם פושטת הקדושה בכולו. דבאי רבא, הרי הסתפק רבא, אומר דמי ראשי לגבי מזבח, שנדר להביא קורבן בדמי ראשו, מהו, מה הדין? האם נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי כולו, או אין נידון בכבודו ומביא קורבן רק בדמי ראשו? דהיינו דמי חציו, כמבואר ליל בדף ד' עמוד ב', והרי ראש אדם אינו ראוי לגבי מזבח, והוא כמו פרה בעלת מום, ומדוע יש להסתפק עליו אם נידון בכבודו? ואם יש לפשוט את הדין הזה מהברייתא, מדוע יסתפק בזה רבא ולא פשט מן הברייתא? מתרץ רבא כי בא אלן, מה שנסתפקנו בדין זה, זה מקמי דאשמעה לאמתניתא, לפני ששמענו את הברייתא הזו. היינו הברייתא של ראש חמור. אשתא דשמעה המתניתא? לא מבא אלן, אבל עכשיו ששמענו את הברייתא הזו שבבעל מום, אין הקדושה פושטת בכולו? באמת אין לנו מסתפקים בדין דמי ראשי לגבי מזבח, שוודאי אינו נידון בכבודו. חוזרת הגמרא לבאר את ספיקו של רבא שהוזכר לעיל. גוף הנשוב לעצם דברי רבא ונבאר אותם. באי רבא נסתפק רבא אומר דמי ראשי לגבי מזבח, מהו הדין? האם נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי כולו, או אינו נידון בכבודו ומביא קורבן בדמי ראשו? וצדדי הספק הם, האם נידון בכבודו משום דלא אשכחן, לא מצאנו שום אופן בנדרי דמים שאינו נידון בכבודו, או דילמה שמה אינו נידון בכבודו משום דלא אשכחן, לא מצאנו שום אופן במוקדש לגבי מזבח דנידון בכבודו, בבעל מום, ואדם הרי הוא כבעל מום לגבי מזבח, כי בתם מצינו דין שפושט את הקדושה בכולו אף כשלא הקדיש אלא עבר אחד. מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. והתיקו הזה הוא לפני ששמענו את הברייתא לאל, שכן מהברייתא של ראש חמור יש לפשוט את הספק, שכאשר מדובר בבעל מום אין הקדושה פושטת בכולו. מביאה הגמרא ספיקות באופנים של התחייבות הקדש לגבי מזבח. ביי רבה נסתפק רבה אומר ערכי עליי לגבי מזבח שנדר להביא קורבן בשווי של ערכו, מהו, מה הדין? האם נידון בהישג יד או אין נידון בהישג יד? שאם הוא עני ואין לו לשלם כדי ערכו, מעריכו הכהן לפי אשר תשיג ידו, ובסכום הזה יביא קורבן. ואם הוא לא נידון בהישג יד ואין לו את סכום ערכו, לא יביא את הקורבן, וכשיעשיר יביא קורבן בכל דמי ערכו. מסבירה הגמרא מהם צדדי הספק. האם יהיה נידון בהישג יד משום דלא אשכחן לא מצינו בערכין אופן דה נידון בהישג יד? או דין מה או שמה אינו נידון בהישג יד משום דלא אשכחן לא מצינו במוקדש לגבי מזבח דמיפריק שנפדה אלא בשוויו ולא מצינו בו דין הישג יד? מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ובעיות. באי רבשי נסתפק רבשי הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח, להביא בדמיה עולה למזבח. מהו, מה הדין? כלומר, באיזה ערך פודה אותה? שהרי המקדיש שדה אחוזתו, כלומר שדה שירש מאבותיו, שירשו מאבותיהם, שחלקו את הארץ בימי יהושע בן נון. גזירת הכתוב היא שאינו פודה אותה מן ההקדש בשווי שהיא ראויה להימחר בו, אלא פודה בשווי של 50 שקלים לכל בית קורסי הורים. וגזירת הכתוב הזו היא במקדיש לבדק הבית, וכאן מסתפק רבשי, מה הדין במקדיש למזבח? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שיבדה אותה בערך שקצבה התורה לפדיון שדה אחוזה, שכן לא אשכחן לא מצינו שדה אחוזה דמי פרקה שנבדת, אלא בערך של בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, 50 שקלים לכל בית קור שעורים, ואת הפדיון הזה הוא יביא לעולה, או דילמה שמה נבדת בשוויה, משום דלא אשכחן לא מצינו לגבי מזבח דמיפריק שנבדה, אלא בשוויו. גם מסקנת הגמרא לגבי הספק הזה, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תשבי יתרץ קושיות ובעיות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ה' עמוד א'. משנתנו מבארת שיש מי שאינו בכלל מה ששנינו לאל בפתיחת המסכת, הכל נערכין ונידרין. קטן שהוא פחות מבין חודש נידר. אם אמר עליו אדם דמיו עליי, הרי זה מתחייב בדמיו שכן יש לו דמים. אבל לא נערך. אבל אם אמר עליו אדם ערכו עליי, לא נתחייב המעריך בערכו. שכן לא קצבה התורה ערך לפחות מבין חודש. ולאל התבאר דין ערך סתם, שמי שעריך בלא לומר את מי העריך, מכל מקום התחייב כפחות שבערכין. אבל כאן כשעריך קטן, וכן לאלן כשעריך כלי, אינו חייב כלום. ואין אומרים שהתחייב לכל הפחות כפחות שבערכין, משום שאף שהתחדש בדין ערך סתם, שאינו צריך לפרש את הנערך, מכל מקום כאן דינו גרוע יותר, משום שפירש דבר שלא יכול להיות נערך, ולכן אין בדבריו כלום. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים במעריך קטן, האם מתחייב בדמיו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת סנהדרין דף פי ח'. המעריך קטן שהוא פחות מבין חודש, רבי מאיר אומר אף שלא נתחייב המעריך לתת את ערכו, שהרי אין לקטן הזה ערך, מכל מקום נותן המעריך את דמיו של הקטן, כאילו אמר דמיו עליי. דהיינו כמה ששווה קטן זה להימחר בשוק כעבד. וחכמים אומרים לא אמר המעריך כלום, וגם את דמי הקטן אינו נותן. והערת הגמרא את טעמי המחלוקת במייקה מפלגי, במנך לקור רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר סבר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, והרי יודע המעריך שאין ערכין לפחות מבין חודש, ולכן ודאי כשאמר ערכו עליי, גמר בדעתו ואמר לשם דמים, להתחייב בדמי הקטן. ואף אם אינו יודע שאין ערך לפחות מבין חודש, מכל מקום דעתו הייתה להתחייב, כמו שיפרשו חכמים את לשונו. כך התוספות בדיבור המתחיל, אדם יודע. רבנן סברי, חכמים סוברים, אדם הוציא דבריו לבטלה, ואין אומרים שוודאי כיוון בדעתו לשם דמים. מביאה הגמרא ממרה של רב ותולה אותה במחלוקת רבי מאיר וחכמים שהתבהרה לאל. מבררת הגמרא כמן הזלה, כשיטת מי מהתנאים הולכים, הדהמר רב גידל אמר רב, דבריו של רב גידל בשמו של רב, האומר ערך כלי זה עליי, נותן דמה ודמי הכלי, שהרי אין ערך לכלים. כי בפרשת ערכין נאמר נפשות, משיבה הגמרא דבריו הולכים בשיטת רבי מאיר, הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכשאריך קטן שאין לו ערך, כוונתו הייתה לדמים. שואלת הגמרא, פשיטה דקה רבי מאיר עתיה, הרי זה פשוט שרב אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר, מה יש להסתפק בזה? משיבה הגמרא, יש בזה חידוש לומר שדברי רב הם כשיטת רבי מאיר, שכן מהו דתיים השם התומר שדבריו הם אפילו כשיטת רבנן, ובאמת אף חכמים סוברים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וודאי נתכוון לשם דמים. ורק אתם שם לגבי קטן הוא שסוברים שלא נתכוון לשם דמים, משום שיש לתלות דתאי שטועה המעריך וסבר, כי איך דאיקה ערכין לבן חודש, כמו שיש ערכין לבן חודש, כך איקה נמי יש גם ערכין לפחות מבן חודש. ולכן אין זו הוצאת דברים לבטלה, ולא נתכוון בכך לשם דמים. שהרי לא הוציא דבריו לבטלה, אף שלא התכוון לשם דמים, שהרי התכוון לשם ערך, לפי מחשבתו שיש ערך לקטן הזה, ואם כן זהו הקדש טעות. אבל אחר כאן לגבי כלי, דלקה למתעי, שאין לטעות, כי ודאי אדם יודע שאין ערך לכלי, וגמר בדעתו ואמר לשם דמים להתחייב בדמי הכלי, שכן אין אדם מוציא דבריו לבטלה במקום שיודע שאין משמעות לדבריו. לכן כמשמלן, לכן משמיע לנו הגמרא שאין זה כך. אלא חכמים סוברים שבכל מקום אומרים שאדם מוציא דבריו לבטלה גם במקום שאין לו מקום לטעות. ולכן לדבריהם, אף המעריך כלי לא אמר כלום. ורב שאמר שמתחייב בדמי הכלי, סבר כרבי מאיר. שואלת הגמרא, ולדעת רבי מאיר הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, שלשיטתו אמר רב, שאומר ערך כלי עליי נותן דמי הכלי, למה היא צריך, למה נצרח רב לומר זאת, הרי לשיטתו דין זה פשוט הוא, שכן רבי מאיר הסובר שלגבי קטן שיש מקום לטעות נותן דמים, ודאי שסובר שגם לגבי כלי שאין מקום לטעות נותן דמים, ואין לומר שזה עצמו ברב להשמיע שהלכה כרבי מאיר, משום שאכן רב אינו סובר כרבי מאיר, כמו שמוכח במסכת גיטין דף למד ח' עמוד ב'. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו של רב, מהו דתיים השם התומר טעמה דרבי מאיר הטעם, שם לגבי קטן טעמו של רבי מאיר הוא משום דגזר לחייב את המעריך פחות מבין חודש, אטו משום חיוב המעריך בין חודש. כי אם המעריך פחות מבין חודש יהיה פטור, ייתכן שיעריך בין חודש ויסבור שגם כאן הוא פטור. אבל אחר כאן לגבי כלי דלק עלי מגזר, אין לגזור שרן חיוב בדבר שדומה לכלי, אימה לו אמור שסובר רבי מאיר שאין לחייבו לתת דמים. לכן כמה שמלן משמיע לנו רב דטעמה דרבי מאיר, הטעם של רבי מאיר זה לא משום גזירה, אלא משום דיין אדם מוציא דבריו לבטלה, ואם כן, לא שנאחה ולא שנאחה. אין הדין שונה כאן לגבי קטן, ואין הדין שונה כאן לגבי כלי. ובכל מקום סובר רבי מאיר שנתחייב לתת דמים, וזהו חידושו של רב. מביאה הגמרא עוד ממרה של רב, ותולה גם אותה במחלוקת רבי מאיר וחכמים. מבררת הגמרא, כמן הזלה, עד אמר רבא בר יוסף, אמר רב. כשיטת מי הולכת השמועה הזו שאמר רבא בר יוסף בשמו של רב, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רב ייבא בר יוסי, אמר רב בשמו של רב. המקדיש את בהמת חברו נותן דמיה להקדש, שכן אדם יודע שאינו יכול להקדיש דבר שאינו שלו, ולכן ודאי כוונתו הייתה להתחייב בדמיה. משיבה הגמרא, כמן, כשיטת מי הולכת השמועה הזו כרבי מאיר. אבל לדעת חכמים יש לומר שהוציא דבריו לבטלה, ולא התחייב כלום. שואלת הגמרא, אמרה רב חד הזימנה, הרי כבר אמר רב פעם אחת שמועה דומה לזו, דהרי אמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב להיל בדף ה' עמוד א', האומר ערך כלי זה עליי נותן דמיו. וגם שם הטעם הוא משום שאדם יודע שאין ערך לכלי, ולכן ודאי כוונתו הייתה להתחייב בדמיו. אז מדוע נצרח רב לומר שוב שמועה כאין זו? משיבה הגמרא, אם היה אומר רב רק את השמועה לגבי כלי, מהו דתי מה שמה תאמר דהתם שם לגבי כלי? הוא דמתחייב בדמיו, משום די יודע אדם שאין ערך לכלי, וודאי גמר ואמר לשם דמים. אבל בהמת דבת מקדש היא, היא ראויה להקדש, איקה למימר דאחיקה אמר, יש לנו לומר שכך סבר אותו אדם לומר. היא אמינה לה למרה מזוון לנהלי, היא מבקש מהבעלים ואם קרנה לי, תקדוש לה מהשתה ואקרבה, תהיה קדושה מעכשיו ואקריבנה. משום שטעה וסבר שאפשר להקדיש את גופה, אף שעדיין לא קנה אותה. אבל דמי לא כאמר. אבל לא הייתה כוונתו כלל להתחייב דמים, ואם כן אין לחייבו דמים גם לא לשיטת רבי מאיר. וגם אין הקדושה חלה על גופה שכן אינו יכול להקדיש דבר שאינו שלו, ואם כן הוא לא יהיה חייב כלום. כמה שמלן, לכן משמיע לנו רב, שגם באופן זה אנחנו אומרים שלא טעה, אלא ידע שאינו יכול להקדיש את גוף הבהמה, וכוונתו הייתה להתחייב בדמים לשיטת רבי מאיר. אמר רב אשי, והוא דין זה שאמר רב, הוא רק באופן דאמר המקדיש בהמת חברי זו עליי להקריב, שבזה אנחנו אומרים שלא התכוון להקריב אותה עצמה, אלא התחייב בדמיה. שכן אמר את המילה עליי, אז הוא חייב את עצמו. ולכן יש לנו לומר שלא הוציא את דבריו לבטלה. יש לנו לפרש שמה שאמר להקריב, היינו לתת דמים להקדש, שיקחו בהם בהמה אחרת ויקריבוה. כך מסביר עיקר הערך. אבל אם אמר הרי בהמה זו עולה, ולא אמר את המילה עליי, לא. הוא לא אמר כלום ואינו חייב כלום, שכן לא קיבל עליו דמים. אלא ביקש להקדיש את בהמת חברו עצמה, וזה אינו יכול לעשות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ה' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לבאר מי יכול להאריך ולידור, ואת מי אפשר להאריך ולידור. אומרת המשנה, עובד כוכבים, רבי מאיר אומר, נערך אם אמר ישראל עליו, ערך גוי זה עליי, חייב לפי שנותיו של הגוי. ולגבי ישראל, היום הולך אחר הלילה, וקטן נעשה בין 30 יום, ויש לו ערך בתחילת הלילה. אבל לגבי גוי, הלילה הולך אחרי היום, ואין גוי נעשה בין 30 יום, אלא בתחילת היום. ומכל מקום מבאר המעשה חושב, לעניין ערך אין דין הגוי כישראל ונעשה בין 30 יום מתחילת הלילה, שכן כשריפתה התורה שגוי נערך כישראל, ריפתה שדינו יהיה כישראל. אבל אומרת המשנה, הגוי לא מעריך אחרים להתחייב בערכם, ואם אמר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, לא אמר כלום. רבי יהודה אומר להפך, הגוי מעריך אם אמר על ישראל ערכו עליי חייב, אבל לא נערך. אם אמר ערכי עליי או שאמר ישראל ערך גוי זה עליי, לא אמר כלום. וזה וזה, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מודים שגויים נודרים ונידרים. ואם אמרו דמי פלוני עליי, או שאמר ישראל דמי גוי זה עליי, חייבים. זו היה המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמי רבי מאיר ורבי יהודה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת נזיר בדף סמך א' עמוד ב'. משמעות הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יפלי, היא למעט שרק בני ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים מעריכין. ואם כן יכול הייתי לומר שגויים גם לא יהיו נערכין, לכן תלמוד לומר מלמדנו המשך הפסוק איש כי יפלי, לרבות שכל איש הוא בפרשת ערכין והרי הוא נערך. אלו הם דברי רבי מאיר. אמנם הריבוי איש נאמר לגבי מעריכים, אבל מכל מקום למדים ממנו לרבות שגוי נערך, משום שהמילה איש כתובה פעמיים בפרשת ערכין, ואם אינו עניין למעריכים שהרי נתמעטו גויים מהמילים בני ישראל, למדים ממנו ריבוי בנערכים. כך התוספות בדיבור המתחיל, יכול לא יהיו נערכים. ואלה הם כאמור דברי רבי מאיר. אמר רבי מאיר בביור שיטתו, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה, פעם אחת המילה איש מרבה כל אדם לפרשת ערכין, ומקרא אחד בני ישראל ממעט, מפני מה אני אומר שגוי נערך ולא מעריך, ואני לא אומר להפך שגוי מעריך ולא נערך? הרי אין הוכחה מהפסוקים שהמיעוט הוא דווקא למעריכים והריבוי הוא דווקא לנערכים. התשובה היא מפני שריבה הכתוב בנערכין יותר מבמעריכין. מצינו בתורה יותר נערכים אשר מעריכים, שהרי חירש שוטה וקטן נערכין, אבל לא מעריכין, כמבואר במשנה שפתחה את המסכת. ולכן מסתבר להעמיד את הריבוי בנערכין ואת המיעוט במעריכים. רבי יהודה אומר להפך, הפסוק בני ישראל ממעט שרק בני ישראל נערכין ואין העובדי כוכבים נערכין. ואם כן יכול הייתי לומר שגויים גם לא יהיו מעריכין, לכן תלמוד לומר מלמדנו המשך הפסוק איש, לרבות שגם גויים מעריכים. אמר רבי יהודה, לבאר את שיטתו, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט, מפני מה אני אומר לרבות שעובד כוכבים מעריך ולמעט שלא נערך, למה אני לא אומר להפך שהריבוי בא ללמד שגוי נערך והמיעוט בא ללמד שאינו מעריך? מפני שריבה הכתוב במעריכין יותר מבנערכין. מצינו בתורה יותר מעריכים מאשר נערכים, שהרי טומטום ואנדרויגנוס מעריכין אבל לא נערכין, כמבואר במשנה שפתחה את המסכת, ולכן מסתבר להעמיד את הריבוי במעריכים ואת המיעוט במעריכין. אומר רבינו גרשום, ואין להקשות שמכל מקום ריבה הכתוב בנערכים יותר מבמעריכים, שהרי יש שלושה שנערכים ולא מעריכים שהם חרש שוטה וקטן, ורק שניים שמעריכים ולא נערכים, טומטום ואנדרויגנוס. אין להקשות את זה, משום שחרש שוטה וקטן נחשבים כאחד, שכן טעם שלושתם אחד הוא, משום שאין בהם דעה, ואם כן יש לדמות גוי לטומטום ואנדרויגנוס, שהרי הם נודרים ונידרים כגוי, ואין לדמותו לחרש שוטה וקטן שאינם נודרים. רבא מביא ראיה מפסוק אחר לדינו של רבי מאיר. אמר רבא הלכתא דרבי מאיר מסתברא, הלכה שאמר רבי מאיר שאין גוי מעריך, אכן מסתברת ויש לפסוק כמוהו. טעמי לא מסתברא, אבל טעמו שהוכיח את דבריו מדין חירש שוטה וקטן, אינו מסתבר. טעם עד רבי יהודה מסתברא, הטעם שממנו הוכיח רבי יהודה את דינו, כלומר מטומטום ואנדרויגנוס מסתבר, אבל הלכתא דינו שאמר שגוי מעריך, לא מסתברא, לא מסתבר, ומבאר רבא את דבריו. הלכתא דינו של רבי מאיר מסתברא דכתיב, אמרו ראשי יהודה השבים משבי בבל, לאותם גויים שרצו לבנות עמם את בית המקדש בספר עזרא פרק ד' פסוק ג', לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, לא לכם הגויים ולנו לבנות יחד בית להשם אלוקינו, כי אם אנו לבדנו נבנה את בית המקדש, ומשמע שאין לגויים להקדיש לבדק הבית, ומטעם זה עצמו גם אין להם להעריך, שהרי ערכין הם לבדק הבית. אבל ישראל יכול להעריך את הגויים, שהרי באופן זה הוא נותן מממונו לבדק הבית ולא מממון גויים. כך מסביר רבינו גרשום. אבל טעמי, טעמו של רבי מאיר, לא מסתברא, לא מסתבר, דקמייתי לי שכן רבי מאיר מביא ראיה לדינו מחירש שוטה וקטן. ויש לדחות את הראיה הזו, כי שי נחירש שוטה וקטן, שונה דין חירש שוטה וקטן, שאינם מעריכים, משום דליו בני דעה נינו, שאינם בני דעה, שהרי מטעם זה עצמו גם אינם נודרים, כאמור לעיל בדף בית עמוד א'. אבל גוי הרי הוא בן דעה, שהרי מודר רבי מאיר במשנה שגוי נודר, ואם כן יש לומר שהוא גם מעריך, ואין לדמותו לחירש שוטה וקטן. וממשיך רבא ומפרש את דבריו, טעם עד רבי יהודה מסתברא, דקמייתי לי שכן מביא רבי יהודה ראיה לדינו שגוי מעריך ולא נערך מטומטום ואנדרויגנוס, שמעריכין ואינן נערכין. דאף על גב שאכן הם דומים לגוי בכך, דבני דעה נינו, למרות שיש להם דעה מכל מקום, מעטינו רחמנה, מייתה אותם התורה, שאינם נערכים. מהמילים הזכר ואם נקבה, שמשמע שרק זכר ודאי ונקבה ודאית ולא טומטום ואנדרויגנוס, יכולים להיות נערכין. ואם כן, גם לגבי גויים שהם בני דעה, מסתבר לרבות שהם מעריכים, ומהמיעוט יש ללמוד שאינם נערכים. אבל מכל מקום אומר רבא, הלכתא דינו של רבי יהודה שגוי מעריך, לא מסתברא, לא מסתבר, משום דכתיב, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, משמע שאין לגויים לתת לבדק הבית, וערכין הרי הם לבדק הבית. ואירת הגמרא, מה רבי יהודה למד מן הפסוק הזה? שואלת הגמרא, ורבי יהודה הסובר שגוי מעריך, היי, הפסוק לא לכם ולנו, מה יעביד לי, מה עושה איתו רבי יהודה ומה הוא לומד ממנו? משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב אימי בשמו של רב אימי, גם רבי יהודה מודה שפסוק זה מלמד שאין לגויים לתת לבדק הבית. ומה שאמר רבי יהודה שגויים מעריכים, אין כוונתו שיתנו לבדק הבית, אלא מעריך וערכו נגנז, ממון זה שנתן כשהעריך, קדוש ונגנז משום שהוא אסור בהנאה. שואלת הגמרא על דברי רב אימי, אלא מעתה, שמה שנתן הגוי נגנז, צריך להיות הדין שלא ימעלו בו. הנהנה מממון זה לא יתחייב קורבן מעילה, שמתחייב מי שנהנה מן ההקדש. דתנן, והמסורת השס מגיע, ואומר שצריך לכתוב פה דתניה, כי אין משנה כזו. אם כן נאמר בברייתא, חמש חטאות המיתות. יש חמש חטאות שאסור להקריבן, ולכן דינן שמונעים מהבהמות הללו מזון עד שימותו, והן ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתקפרו בעליה באחרת, וחטאת שעברה שנתה, כאמור במסכת תמורה דף חפה א' עמוד ב' ובמסכת מעילה דף י' עמוד ב'. אם כן אמר בברייתא, חמש חטאות המיתות ומעות ההולכות לים המלח, מעות שדינן לזורקן לים המלח משום שאסורות בהנאה, כגון המפריש מעות לחטאתו ועבדו המעות, והפריש חטאת אחרת ואחר כך נמצאו המעות הראשונות, דינן שיוליכן לים המלח. או אישה שנדרה נזירות והפרישה בהמה לחטאת נזירותה, ואחר כך הפר לבעלה את נזירותה, תמות החטאת, ואם לא יפריש החטאת אלא רק מעות לחטאת, תוליך את המעות לים המלח, כאמור במסכת נזיר, דף כ"ד עמוד א'. אם כן, חמש חטאות המיתות ומעות ההולכות לים המלח, לא נהנין ולא מועלין, אסור מדרבנן להנות מהם, אבל מי שבכל אופן נהנה מהם, אינו מביא קורבן מעילה, שכן אינן הולכות למזבח או לבדק הבית. וכן הממון שנתן הגוי שאריך, כיוון שאינו הולך לבדק הבית אלא נגנז, כך צריך להיות דינו. עלה מתניה, מדוע שנינו בברייתא לגבי קודשי עובדי כוכבים, במה דברים אמורים שהן נהנין והן מועלין בהם? בקודשי מזבח, בקורבן שנדר או התנדב הגוי למזבח. אבל בקודשי בדק הבית שהתפיס הגוי לבדק הבית, מועלין בהם. ואם כדברי אבימי, שקודשי בדק הבית של גוי נגנזים, מדוע מועלין בהם? משיבה הגמרא באופן אחר, אלא אמר רבא, אכן סובר רבי יהודה שגוי שאריך נותן לבדק הבית ומועלים בזה, כיוון שמעיקר הדין יכולים הגויים לסייע בבניין בית המקדש. והפסוק המבאר שסרבו ראשי יהודה לתת לגויים לבנות עמם את בית המקדש, משום רפיון ידיים הוא, משום שכוונת הגויים הייתה לרפות בכך את ידי היהודים, דכתיב, נאמר בספר עזרא פרק ד' פסוק ד', ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. ביקשו הגויים לבטל את בניין בית המקדש, ולכן ביקשו לסייע בבניינו כדי שיסמכו היהודים עליהם, והם הגויים יבנו לאט, ובינתיים ישלחו למלך פרס לעטות את דעתו לבטל את בניין הבית. ולכן סרבו ראשי יהודה לתת לגויים לעזור להם, כדי שיבנו היהודים לבדם מהר את הבית, ולא משום שגויים לא יכולים לתת לבדק הבית. אבל כאשר גוי מעריך, מקבלים ממנו לדעת רב יהודה. ואין כאן משום רפיון ידיים, משום שכוונת הגוי לתת למזבח, אלא שאנו נותנים את הערכים לבדק הבית, משום שדין התורה לעשות כך. הביאה הגמרא שתי ברייתות, שלכאורה סותרות זו את זו בעניין קבלת הקדש של גוי לבדק הבית. מקשה הגמרא, תן אחד השנין וברייתא אחת, עובד כוכבים שהתנדב נדבה לבדק הבית, מקבלים אותה הימנו. ותן האידך ושנינו בברייתא אחרת, עובד כוכבים שהתנדב לבדק הבית, אין מקבלים אותה ממנו. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא השנייה שאמרה שאין מקבלים מהם מדברת בתחילה, בתחילת בניין המקדש, שאז אין מקבלים מהם שם הכוונתם לרפיון ידיים כמבואר לעיל בדף ה' עמוד ב', ואילו הברייתא הראשונה שאמרה שמקבלים מהם מדברת בסוף, כשהבניין בנוי ורוצים הגויים לסייע לחזק את ביתקו, שאז מקבלים מהם משום שאין חשש של רפיון ידיים. ותוספות בדיבור המתחיל, מפרשים עוד שבתחילה אין מקבלים משום שיש לה חשוש, שיחזרו בהם הגויים ויערערו לומר שיש להם חלק בבית המקדש, ולבסוף, דבר מסוים אין מקבלים שמה יהיה להם לשם ולתפארת. אבל דבר שאינו מסוים ואין בו תפארת, מקבלים משום שלבסוף אין לה חשוש לערעור, שהרי בית המקדש נבנה כבר. רבנו גרשום מפרש שבתחילה הכוונה כאשר הגוי בא להתנדב, אז אומרים לו שאין אנו רוצים לקבל ממנו, ולבסוף הכוונה שכבר התנדב, שבזה מקבלים ממנו. כפי שאומר הרמב"ם מלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה ח', בתחילה אין מקבלים ממנו, אבל בדיעבד אם קיבלו ממנו אין מחזירים לו. אומרת הגמרא, כמו שמצינו דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, בתחילה אפילו מים ומלח אין מקבלים מהם, אבל בסוף דבר המסוים, דבר שיהיה ניכר ונראה בבניין כמות שהוא, אין מקבלים, משום שגנאי הוא למקדש, וכן משום שהגויים מתפארים בזה, או שמה יתחרט הגוי וירצה שיחזירו לו, אבל דבר שאינו מסוים, שאינו נראה בבניין כמות שהוא, מקבלים מהם, שאין זה גנאי למקדש וגם אינם יכולים להתפאר בו. מביאה הגמרא דוגמה לדבר המסוים, היחידה מדבר המסוים. מהו דבר המסוים? אמר רב יוסף, כגון עמה קליה עורב, מגרש עורב. היו מניחים ומביאים טבלאות של ברזל עמה על עמה, ובהם מסמרים בגובה עמה, ומניחים אותם על גג ההיכל, כדי שלא ישבו עורבים שם. לכן קורא לזה רב יוסף עמה קליה עורב, שכן מבואר במסכת מנחות דף קופזי עמוד א', שמי שמתנדב ברזל סתם לבדק הבית לא יפחות מהעמה על עמה. ומבואר שם שהעמה על עמה ראוי לעשות ממנו קליה עורב. מקשה הגמרא על רב יוחנן שאמר שבתחילה אין מקבלים מהם. מה טיב רב יוסף? הקשה רב יוסף, נאמר בפסוק לגבי נחמיה שקיבל רשות ממלך פרס לבנות את ירושלים, ספר נחמיה פרק ב' פסוק ח', הוא ביקש מהמלך ואיגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך. דהיינו שיצווה המלך לאסף שומר היערות שייתן לו עצים לבניין ירושלים, אם כן נמצא שקיבל נחמיה מהגויים בתחילת הבניין ולא חשש לרפיון ידיים. מתרץ את הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, שייני מלכותה דלא אדרבי, שונה דין המלכות שממנה אכן מקבלים בתחילה, משום שאין המלכות חוזרת בה ממה שאמרה. ואמר שמואל, אי אמר מלכותה אקרנה תורי, אם אומרת המלכות אקור אר זה, אקר תורי ולא אדרבי, תעקור המלכות את האר ולא תחזור בה. ואם כן גם כאן, כיוון שבתחילה שאמר המלך לנחמיה שיבנה את ירושלים, נתכוון לטובה, ואז ודאי לא יחזור בו אף אחר כך כשמסייע לו, ואין לחשוש לרפיון ידיים. אגב, שנתבהר דין גוי שהקדיש לבדק הבית, מבאר את הגמרא דין גוי שהפריש תרומה מתבואתו. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, עובד כוכבים שהפריש תרומה מקריו, מהקרי שלו, דהיינו מתבואת עצמו, ולא שישראל עשהו שליח להפריש מתבואתו של ישראל, בודקין אותו את הגוי מה היה בליבו. אי בדעת ישראל הפרישה, אם הפריש את התרומה על דעת שיעשו בה מה שעושים בתרומה שישראל מפרישים, תינתן לכהן. ואם לאו תאונה גניזה ואסורה בהנאה, משום דחיישין אנחנו חוששים אנו שמה היה בליבו להקדישה לשמיים להקדש, והקדש בזמן הזה אסור בהנאה. כמו ששנינו במסכת בכורות דף נ"ג עמוד א', אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה, ואם הקדיש והעריך והחרים, בהמה תעקר, פירות כסות וכלים ירקבו, מעות וכלי מתכות, יוליך לים המלח. מיטיבי יקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, עובד כוכבים שהתנדב, קורא לבית הכנסת ושם השם כתוב עליה, בודקין אותו. אם אמר בדעת ישראל יפרשתיה שיעשו בה מה שעושים בקורות שמתנדבים ישראל לבית הכנסת, יגוד, יקוץ את מקום שם השם שאסור להשתמש בו, וישתמש במותר לבניין בית הכנסת. ואם לאו תאונה כל הקורה גניזה משום דרך אישין, אנשמה בליבו היה להקדישה לשמיים, להקדש. ומדובר בזמן הזה שהקדש אסור בענה. מדייקת הגמרא מן הברייתא, תאמה, רק משום הטעם דה שם כתוב עליה, הוא דה בעיה גניזה, אז צריכה הקורה גניזה. שזה שכתב עליה שם השם מוכיח שדעתו הייתה להקדש. האין שם כתוב עליה, אבל אם לא היה כתוב שם עליה, לא בעיה גניזה, אין הקורה צריכה גניזה. ולא חוששים שבליבו היה להקדישה לשמיים. וזה לא כדברי רב, שאמר שגם תרומה שאין עליה שם השם, שהקדיש גוי, חוששים שבליבו היה להקדישה ותאונה גניזה. ותרץ את הגמרא גם לגבי קורה, הוא הדין דאף על גב דאין שם השם כתוב עליה, נמי בעיה גניזה. גם באופן זה צריכה גניזה, מה שנקטה הברייתא דווקא אופן שיש עליה שם השם. הקמא שמלן משמיע לנו בזה, דאף על גב דשם כתוב עליה. מכל מקום יגוד וישתמש במותר. באופן שיפרישה בדעת ישראל ואין כולה תאונה גניזה, משום השם, דשם הכתוב בקורה שלא במקומו לאו קדוש. חלק הקורה שלא כתוב בו השם אינו קדוש, אלא רק מקום השם קדוש, ולכן החתיכה שכתוב עליה השם תאונה גניזה. ועוד מפרש רשי, וכך מפרש גם רבינו גרשום, מה הכוון השם שלא במקומו? שם הכתוב שלא במקומו הראוי, דהיינו שכתוב על קורה וכדומה ולא בספר או במקום של כבוד. שם כזה אינו קדוש, אבל רשי כותב שהפירוש הראשון עיקר. אומרת הגמרא כדתנן, והשיטה מקובצת גורס כדתניה, כי זו ברייתא. נאמר בברייתא, אם היה כתוב שם על ידות הכלים ועל או על קראי המיטה, הרי זה יגוד, יקוץ את מקום השם, ויגנוז, ואין כל הכלי או המיטה טעונים גניזה שאינם קדושים. אגב, שהתבהרו לאל כמה מדיני הקדש ותרומה, מבארת הגמרא כמה מדיני צדקה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אומר סלע זו לצדקה, מותר לשנותה מייעודה וללוותה ולקחתה לצרכה, ולאחר זמן ייתן סלע אחרת לצדקה. מבארת הגמרא, סבור מינה, רב נחמן ששמע את השמועה הזו סבר, שרק לעצמו אין, אכן רשאי המפריש ללוות סלע זו, אבל לאחר לא. אינו רשאי להלוות סלע זו, שכן טעם היתר הוא שהמפריש היה בליבו שאם יצטרך סלע זו, ישתמש בה, ועל דעת כן יפריש. אבל לא היה בדעתו שאם יצטרך לאחר, ילבנו לו. אבל אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רב עמי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, היתר זה אמור בין לעצמו, בין לאחר. מוסיפה הגמרא ומבארת את הדין הזה, אמר רבי זעירה, לא שנו דין זה שמותר לשנותה, אלא באופן דאמר כשיפריש אותה הרי עליי סלע לצדקה, שבלשון זה שאמר עליי קיבל על עצמו אחריות שאם תיגנב הסלע או תאבד, ייתן אחרת. וכיוון שקיבל עליו אחריות הרי הסלע כשלו ומותר לו לשנותה. אבל אם כשיפריש אמר בלשון הרי סלע זו לצדקה, שלא קיבל עליו את אחריותה, בעינה באיה למיתווה, נצרחו לתת אותה עצמה ואסור לו לשנותה. מתקיף לרבה, מקשה רבה מן הסברה, אדרבה איפרה מסתברה, מסתבר לומר להפך, שאם כשיפריש אמר הרי זו, אז כן משתמש בה, יש לנו להתיר לו להשתמש בה, כי איך ידי לחייב באחריותה, כדי שמתוך כך יתחייב באחריותה, שכן שכשמשתמש בה, הרי הוא שולח יד בפיקדון, שבזה מתחייב באחריותו, ויש כאן הנהל להקדש, כשמתחייב באחריותה, אבל אם אמר הרי עליי, שממילא חייב באחריותה, לא, לא נתיר לו להשתמש בה. לכן מסיק רבה, אלא לא שנה. אין שונה דין לשון הרי עליי מדין לשון הרי זו, ובשניהם אמר רבה ברבוע שמותר לו להשתמש בסלע. ומביאה הגמרא ברייתא כדברי רבה. תניא כבתי דרבה שנינו ברייתא כשיטתו של רבה, נדר צדקה והן הקדש צדקה. מבארת הגמרא את הברייתא, מייקה אמר מה כוונת הברייתא, שהרי כפשוטה היא אינה מובנת לומר שכל נדר הוא לצדקה אבל הקדש אינו לצדקה, משום דלא נדר ולא הקדש הם צדקה. שהרי סתם נדר אומר דמי עליי הוא הקדש לבדק הבית, וכן הקדש הוא לבדק הבית, ואינם צדקה. אלא לאו אחי כאמר, האם לא כך כוונת הברייתא, צדקה הרי היא באיסור בל תאחר, כמו נדר לבדק הבית, ולשון הפסוק הוא כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, ומבואר כאן שגם הנודר לצדקה הוא באיסור זה, ואינה כהקדש, דילו הקדש אסור להשתמוש שבי, אסור להשתמש בו, ואילו צדקה שרי להשתמוש שבי, מותר להשתמש בו. ודברי הברייתא כך הם מתפרשים. דיני נדר יש בצדקה והיינו לעניין בלתה אחר, ואין דיני הקדש בצדקה והיינו לעניין להשתמש בו. מכך שלא חילקה הברייתא בין הפריש צדקה בלשון הרי עליי להפריש בלשון הרי זו, ובכל אופן התירה הברייתא להשתמש בו, הנה מבואר כדברי רבה. מביאה הגמרא שיש ששנו את הסוגיה בלשון אחר. אמר רב כהנא, אמרית לשמעת כמי דרב זביד מן הארדה. אמרתי את הסוגיה הזו, את דברי רבא ברבוע, ומה שדנו בזה המוראים בפני רב זביד מן הארדה. אמר, הוא אמר לי, אתון, אחי מתניתולה. אתם, כך שונים את הסוגיה הזו, שרבא ברבוע אמר סתם שהמפריש סלע מותר לשנותה. ורב יוחנן פירש שדין זה אמור בין לצורך עצמו ובין לאחר, ורבא פירש עוד שדין זה אמור בין בלשון הרי עליי ובין בלשון הרי זו. אבל ענן, אחי מתנינן לה, אנחנו, כך שונים אותה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, האומר סלע זו לצדקה מותר לשנותה, ודין זה אמור בין לשנותה לעצמו ובין לשנותה לאחר. בין שאמר כשהפריש לשון עליי, ובין כשאמר לשון הרי זו. כלומר, שבפירוש אמר רבא ברבוע, שדינו אמור בכל האופנים. ממשיכה הגמרא ללמד באיזה אופן מותר לשנות סלע שהופרשה לצדקה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אומר סלע זו לצדקה, אז עד שלא באת, לפני שבא הסלע ליד גבאי של צדקה מותר לשנותה, אבל מי שבאתה ליד הגבאי אסור לשנותה. ותוספות בדף ו עמוד ב', דיבור המתחיל עד, מפרשים בשם רבינו ברוך, שמדובר לשנות את הסלע למצווה אחרת ולא לצדקה. שואלת הגמרא בדף ו עמוד ב', היני, האם כך הוא שמי שבא ליד הגבאי אסור לשנותה? והווה הרי רבי ינאי שהיה גבאי צדקה יזיף ופרה, לבא לעצמו את מעות הצדקה שקיבל ופרה אחר כך, הנה מוכח מכאן שמותר ללוות גם אחרי שבאו המעות ליד הגבאי. מתרץ את הגמרא, שייני רבי ינאי, שונה דינו של רבי ינאי, דניחא להו דעניים, היה נוח לעניים מה שהיה לווה ממעות הצדקה, משום דקמא דמשי, מעשה ומייטלו, כמה שהיה משעה את מעות הצדקה שלווה מלפרוע, היה מעשה את הציבור וכופה על הציבור לתת עוד לצדקה, יותר ממה שלווה. הוא היה אומר לציבור שאין לו עכשיו מעות לעניים הזקוקים, וכיוון שבזה שלווה הייתה תועלת לעניים, היה מותר לו ללוות גם לאחר שבאו המעות לידו, אבל לאדם אחר אסור ללוות מאחר שבאו המעות ליד הגבאי. אגב, שיתבהר באיזה אופן מותר לשנות מעות צדקה, מבארת הגמרא באיזה אופן מותר לשנות חפצים שנתרמו לבית הכנסת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ישראל שהתנדב מנורה, פמות או נר לבית הכנסת, אסור לשנותה לשימוש אחר. מבארת הגמרא, סבר רב חייא ברבא למימר, לא שנה לדבר הרשות ולא שנה לדבר מצווה. בין לדבר רשות ובין לדבר מצווה אסור לשנותה. אבל אמר לי רב עמי לרב חייא ברבא, אחי אמר רב יוחנן, כך אמר רב יוחנן, לא שאנו שאסור לשנותה אלא לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מותר לשנותה. ומותר לשנותה אפילו למצווה פחותה ממנה, ולא אומרים בזה מעלין בקודש, ואין מורידין, אלא רק לגבי תשמישי קדושה ולא לגבי תשמישי מצווה, כך אומר המורדך. מבאר רב עמי, מניין לו שכך אמר רב יוחנן? כי רב עמי לא שמע בפירוש שאמר רבי יוחנן שמותר לשנותה לדבר מצווה, אלא שמע דין אחר שאמר רבי יוחנן, וממנו הבין שדעת רבי יוחנן היא שמותר לשנותה לדבר מצווה. מדאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, עד שלא נשתקע השם בעליה, שעדיין זוכים מי הקדישה, ואומרים זוהי המנורה או הנר שהתנדף פלוני הגוי, אסור לשנותה, כי אם ישנוע יבוא הגוי ויצק, למה שיניתם אותה ממה שנדפתי? אבל מי שנשתקע השם בעליה, מותר לשנותה. כי אז יצא לגמרי מרשותו ואין לו שום דעה, וגם כשצועק, הרי הוא כצועק על דבר שלא נדב מעולם. מבאר רב עמי, למאי, לאיזה שימוש אמר רבי יוחנן שאסור לשנותה כשלא נשתקע השם בעליה? היא לאימה לדבר הרשות, אם נאמר שכוונתו שאסור לשנותה רק לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מותר. אם כן, מה עירייה, מדוע נקד דווקא עובד כוכבים? הרי אפילו בישראל נמי גם כן הדין שאסור לשנותה לדבר רשות כל עוד לא נשתקע שם בעליה. שכל עוד לא נשתקע שם הבעלים ידו שולטת בו. מה שאין כן לשנותה לדבר מצווה מותר מפני שבטל רצונו מפני רצון המקום. אלא ודאי כוונת רבי יוחנן לשנותה לדבר מצווה שמותר רק כשנשתקע שם הבעלים. ואם כן, מובן מדוע נקד דווקא עובד כוכבים. טעמה שכשנדב גוי אסור לשנות לפני שנשתקע זה משום דה עובד כוכבים ודה פאי, הוא צועק ואומר למה שיניתם אותה. אבל ישראל דה לא פאי שפיר דמי. אבל בישראל מותר לשנותה לדבר מצווה אף לפני שנשתקע השם בעליה, כי הוא לא צועק הישראל. מכאן למד רב עמי שדעת רבי יוחנן שמה ששנינו שאסור לשנות מנורה או נר שהתנדב ישראל לבית הכנסת, זה דווקא לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מותר לשנותה. כי אם היה הדין שאפילו בישראל אסור, היה לרבי יוחנן לומר את דבריו בישראל ולא היה לו לנקוט עובד כוכבים. מביאה הגמרא מעשה שנחלקו המוראים בדינו אם מותר לשנות נדבה של גוי. שזרק טייה, סוחר גוי ששמו שזרק, אינדב שרגה לבי כנישתה, התנדב נר לבית הכנסת של רב יהודה. ושניה רחבה ושינה אותו רחבה לשימוש אחר של דבר מצווה לפני שנשתקע שם בעליו. והקפד רבא, והקפיד על כך רבא, והקדאמר, יש אומרים שהיה מעשה באופן אחר. שן ישינה אותו רבא, והקפד הקפיד על כך רחבא. והקדאמר, יש אומרים שהיה מעשה באופן אחר. שן יחזן את פומפדיטה, שינו אותו חזנים של העיר פומפדיטה, והקפד רחבא, והקפד גם רבא. ומבארת הגמרא את הסברות. מן דשניה, מי ששינה אותו אף שלא נשתקע השם בעליו, סבר דלא שכיח. לא שכיח ששעזרק בעיר, שהרי סוחר היה ומחזר בעיירות, ואם כן אין לחשוש שיבוא ויצעק. מדוע שיניתם? ומן דהקפד, מי שהקפיד על השינוי, סבר זימנן דמקרה ועתי. פעמים שבא שעזרק הגוי, ועשויו לראות שהנר שהתנדב אינו, והוא יתחיל לצעוק. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ה' וו' במסכת ערכין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי לדברי הכל אם הקדיש עבר אחד פושט את הקדושה בכולה? שאלה שנייה לרבי מאיר, מה הדין אם אינו יודע שאין ערך לפחות מבין 30? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מניין שאין מעילה בקודשי אקום? התשובה ברשי. שאלה רביעית, באיזה אופן המקדיש בהמת חברו פטור מלשלם את המאה? שאלה חמישית, האם אקום מעריך? שאלה שישית לרבי יהודה, מדוע לא קיבלו נדבות מאקום לבניין בית המקדש? שאלה שביעית, מדוע אין מקבלים מן הנוכרים דבר המסוים אפילו בסוף הבנייה? התשובה ברשי. שאלה שמינית, האם מותר להשתמש בקורה שהיה כתוב עליה שם השם? שאלה תשיעית, מדוע היה מותר לרבי ינאי ללוות לעצמו כסף ממעות הצדקה? השאלה האחרונה, האם סיימנו ללמוד את דף וב במסכת ערכין? החי וראי, מוריי ורבותיי, עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, אתה תשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חי בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. סיימנו כאמור ללמוד בסייעת הדשמע הגדולה דפים ה' וו', כמעט, במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חף בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ז' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.